סוכה דף למד, מתחילים בעזרת השם, דף חפתת עמוד ב', תחילת פרק שלישי, פרק לולב הגזול. פרק שלפנינו עוסק במצוות נטילת ארבעת מינים בחג הסוכות. אומרת התורה בספר ויקרא פרשת אמור, ולקחתם לכם ביום הראשון של חג הסוכות, בכל מקום בעולם יש מצווה מהתורה ליטול לולב ביום הראשון של חג הסוכות, ביום טוב ראשון של חג הסוכות. איזה ארבעת מינים צריך ליטול? פרי עץ אדר, זה הכוונה לאתרוג, כפות תמרים, הכוונה ללולב, וענף עץ אבות, הכוונה להדס, וערבי נחל, הכוונה לערבות. מסיים הפסוק ואומר, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. דורשים חז"ל, לפני השם אלוקיכם, בבית המקדש, יש מצווה ליטול את ארבעת המינים כל שבעת ימי חג הסוכות. אבל ולקחתם לכם, מה שכתוב בתחילת הפסוק, שכל אחד ואחד צריך ליטול לולב. זה המצווה מהתורה, זה רק ביום הראשון. ככה היה בזמן בית מקדש. בדף ממלף, משנה מביאה, בראשונה היה לולב ניטל במקדש, רק בבית המקדש, כל שבעת ימי חג הסוכות. ובמקומות אחרים, מחוץ לבית המקדש, מה שנקרא במדינה, הלולב וכל ארבעת המינים היו ניטלים רק יום אחד, רק ביום הראשון, רק ביום טוב ראשון של חג הסוכות. היום בפועל אנחנו נוטלים לולב כל יום מימי חג הסוכות. מתי זה התחיל? משחרב בית המקדש. התקין רבן יוחנן בן זכאי, אחת מהתקנות שלו, שיהי לולב ניטל במדינה, גם מחוץ לבית המקדש, כל שבעת ימי החג וימי חול המועד. למה? זכר למקדש. המשמעות של זה שמחוץ לבית המקדש כל החיוב ליטול לולב, ליטול ארבעת המינים, זה רק ביום הראשון, זה שגם הדגשים שהתורה מדגישה רובם שייכים רק ביום הראשון. פסוק אומר ולקחתם, דורשים חז"ל, ולקחת תם, כך שלם. מה הכוונה שלם? יש לזה שתי משמעויות. משמעות ראשונה, אתה חייב ליטול את כל ארבעת המינים יחד. אין דבר כזה לקחת רק לולב, או רק הדס, רק אתרוג, רק ערבה. צריך לקחת את כל ארבעת המינים ביחד. אם החסירו אחד המינים, לא קיימו בכלל את המצווה. המשמעות השנייה היא, שזה צריך להיות ולקחת תם, שכל אחד מארבעת מינים צריך להיות שלם, שלא יהיה מה שנקרא חסר, שלא יהיה חתיכה חסרה ממנו. זה דורשים ממה שכתוב ולקחתם. מה שכתוב לכם, דורשים שזה צריך להיות משלכם. אל תיקח ארבעת מינים גזול, אל תיקח ארבעת מינים ממישהו אחר, אל תשאל ממישהו אחר ארבעת מינים. אבל שתי הפסולים האלה, מכיוון שכל החיוב של ארבעת מינים מהתורה זה רק ביום הראשון, אז שתי הנקודות האלה שייכות רק ביום הראשון. ביום הראשון, ארבעת מינים שאדם נוטל צריכים להיות שלו. ביום הראשון, ארבעת מינים שאדם נוטל אסור שיהיו חסרים. אבל יש פסול נוסף, אותו דורשים מהאתרוג שכתוב שהוא צריך להיות פרי עץ אדר, הוא צריך להיות נאה. האם הוא... עכשיו, זה שהאתרוג צריך להיות נאה, דורשים את זה גם לשאר המינים שהם צריכים להיות נאים. עכשיו, השאלה היא אם הדר נוהג רק ביום הראשון, כמו שני הפסולים האחרים, או שהדר נוהג גם בכל הימים האחרים של חול המועד. יש בזה מחלוקת בין רש"י ויחד איתו תוספות, ששניהם יחד סוברים שהפסול של הדר שונה, והוא כן נוהג בכל שבעת ימי חג הסוכות. לעומת זאת, לפי דעתו של הרמב״ם, כמו ש הפסול של חסר, והפסול שלא יהיה שאול וגזול, שזה נוהג רק בהם הראשון, ככה גם הפסול של הדר נוהג רק בהם הראשון. זה נקודה אחת. זה הפסוק, ולקחתם לכם בהם הראשון, את כל ארבעת המינים, שמהתורה זה נוהג רק ביום הראשון, ומדרבנן זה נוהג גם בשאר הימים, מי שחרב בית המקדש. אשמחתם לפני השם אלוקיכם, בבית מקדש לפני השם אלוקיכם, צריך לשמח כל השבעת ימים עם ארבעת המינים. אומרת המשנה, לולב שיש בו את הפסולים הבאים, הפסול הראשון, הגזול, גזל אותו ממישהו, אז הוא פסול. למה הוא פסול? אז הגמרא מעמידה שביום הראשון של יום טוב ראשון של חג הסוכות הוא פסול, מכיוון שכתוב לקחתם לכם, זה צריך להיות משלכם, אבל זה רק ביום הראשון. אם כן, למה הוא פסול גם בשאר הימים? האם הוא בכלל פסול בשאר הימים? אם הוא גזול? אז יש בזה ויכוח. לפי דעתו של שמואל, כמו שנראה בגמרא, באמת אין שום פסול. אם, זאת אומרת, אין פסול. ודאי לכתחילה שאדם לא ייקח לולב גזול, אבל אם אדם בדיעבד נטל ארבעת מינים, או בכל אופן לולב, גזול, הוא יצא ידי חובה בשאר הימים. רק ביום הראשון זה פסול, כי הוא לקחתם לכם, נאמר רק ביום הראשון. לעומת זאת, רבי יוחנן ועוד סוברים שגם בשאר הימים יש את הפסול של גזול. אבל הרי כתוב, זה שזה צריך להיות לכם, משלכם, זה נאמר דווקא ביום הראשון. אז זה נכון. לגבי שאר הימים הסיבה שזה פסול, מכיוון שזה מצווה, שלא היית יכול לקיים אותה בלי עבירה. מצווה באה בעבירה, לא יוצאים בידי חובה. לולב והיבש, שהוא לא נאה. לפי דעתו של רש"י, חסר פה במצווה, שהתורה מצווה, זה כלי וענווה, הוא יתנאה לפניו במצוו. ולכן הוא יהיה פסול. לולב של אשרה, של עץ שעובדים, את העץ עצמו, עבודה זרה, הוא פסול, והגמרא מעמידה שזה מדובר אשרה של משה רבנו. מה הכוונה? שכשמשה רבנו הביא את עם ישראל אל ארץ ישראל, לכיוון ארץ ישראל, הוא ציווה אותם שאת כל העצי אשרה שהם יראו בארץ ישראל, עצים שעבדו אותם לעבודה זרה, הם ישרפו באש. אז עץ כזה של אשרה, שהצטוו לשרוף אותו באש, אם נטלו אותו בחג הסוכות, לא יצאו ידי חובה, הוא פסול. בדעת רש"י מבארים הכפות תמרים והמאירי, שזה לאו בדווקא אשרה בזמנו של משה רבנו, ואולי נחדד, אם זה היה רק אשרה של משה רבנו, לא בטוח שהיה צורך לציין את זה פה במשנה, את הדין של עצי אשרה, אם הם לא נוהגים היום, זה רק היה אז בזמנו של משה רבנו. הכפות תמרים והמאירי בדעת רש"י מבארים שכל עץ שיהודים עבדו אותו לעבודה זרה, פסול לקחת ממנו לולב. וכן לולב מעץ דקל של עיר הנידחת. עיר הנידחת זה עיר שרוב התושבים שם הודחו לעבוד עבודה זרה, והדין הוא שצריך להרוג את כל אלה שעבדו עבודה זרה, וכל הרכוש שורפים באש. הם לקחו לולב מהעיר הזאת אחרי שנפסק הדין שצריך להעלות את כל הממון באש, אז הלולב הזה פסול. למה? גם לגבי אשרה וגם עיר הנידחת, אותה הסיבה. כי הרי את הלולב הזה צריך לשרוף. עכשיו, מכיוון שהוא עומד להישרף, זה נחשב כאילו כבר עכשיו שרוף. והרי לולב צריך שיהיה בו שיעור ארבעה טפחים גובה. ואם הוא נחשב שרוף, אז אין לו מידה של ארבעה טפחים, כי הוא בעצם שרוף, לכן הוא פסול. וכן, לולב שנקטם ראשו, הכוונה נחתך ראשו. לפי פירוש אחד בתוספות, הכוונה שתי העלים האמצעיים שיוצאים מראש השדרה, אם נחתך הראש של אותם עלים. וכן, כן זה פירוש אחד בתוספות שם. וכן, לולב שנפרצו עליו, מבאר רש"י, נתלשו רוב העלים והוא חיבר אותם, קשר אותם על ידי ענף. אז חסר, זה לא נחשב הדר, לכן הוא גם כן פסול. אבל אם לא נתלשו עלים, אלא נפרדו עליו, הרי לולב זה בעצם ענף צעיר של עץ תמר, שהעלים שלו עוד לא נפרדו מהשדרה, הם עדיין סגורים. אחרי שהלולב נשאר על הדקל משך זמן, הוא לאט לאט נפתח, עד שהוא נהיה ענף דקל רגיל, עם עלים פתוחים כאלה. כאן מדברים שכבר העלים מתחילים להיפתח, נפרדו, התחילו להיפרד העלים, הוא עדיין קשר, ולא צריך לקשור או משהו לפי דעת חכמים. לעומת זאת, לפי דעתו של רבי יהודה, הוא אומר שלולב כזה יאגדנו מלמעלה, כדי שזה ייראה יפה, שזה יהיה אדר. לולבים מעצי דקל, שנקראים ציני, שהם כל לולב מגיע מעץ דקל, רק אלה גדלים בהר הברזל. למה זה נקרא ברזל? כי זה מקום קשה, סלעים, שמאוד קשה לדקל לינוק כמו שצריך מהלחלוכית שבאדמה, אז היא מוציאה ענפים עם עלים קצרים. בדרך כלל, העלים הם ארוכים, עלים של דקל, של הלולב, ארוכים. אבל כשהדקל גדל במקום קשה, אז העלים שלו קצרים יותר. העלים האלה קשרות בתנאי שכל עלה מגיע עד העלה שמעליו. זאת אומרת, בעצם הם מכסים את הענף של הלולב. מה הגודל של הלולב? הוא צריך להיות סך הכל 4 טפחים. לולב שיש בו באורך 3 טפחים מלמטה כלפי מעלה, ועוד טפח אחד כדי לנענע בו, דיינו, מכיוון שקושרים ללולב הדסים מצד ימין וערבות מצד שמאל, והשיעור שלהם זה 3 טפחים גובה, והלולב צריך להיות גבוה יותר מהם כדי לנענע בו. בכמה הלולב צריך להיות יותר גבוה מהדסים והערבות? בעוד טפח. בגמרא יש ויכוח האם זה טפח בשדרה עצמה, שזה הקנה שממנו יוצאים העלים, או שאפילו אם העלים עצמם הם בטפח יותר מאשר הדסים והערבות, כבר זה טוב. בכל אופן, צריך שיהיה 4 טפחים, צריך עוד טפח שיהיה הלולב גבוה מעל ההדסים והערבות, ואם הוא בגובה כזה, הלולב יהיה קשר. הגמרא מתמקדת עכשיו בפסול אחד מתוך השורה של הפסולים שעסקנו במשנה לעניין לולב. הפסול הוא גזול. כפסיק ותני. במשנה כתוב לולב הגזול פסול. כתוב גם יבש, פסול. אז בישלמה לולב יבש פסול, אין לנו פה הרבה מה להתמקד בזה. כי זה פסול לכל שבעת ימי החג. כי הרי הדר בעינן, ולפי דעת רשי ותוספות, הפסול של הדר נוהג בכל שבעת ימי חג הסוכות. אז מובן למה אם הלולב יבש, הוא פסול ביום הראשון, הוא פסול ביום השני, הוא פסול בכל הימים. מובן. אבל אלא, מה שהמשנה אומרת שלולב גזול פסול, ולא כתוב שזה דווקא ביום הראשון, נשאלת השאלה למה? ביש למה הסיבה של לולב גזול פסול ביום הראשון, אני מבין, דכתיבו לקחתם לכם ביום הראשון, דווקא משלכם, אם זה גזול זה לא שלכם, אלא יום טוב שני, ביום טוב שני והלאה, מיום טוב שני עד סוף ימי חג הסוכות, המאי לא יוצא מדי חובה בלולב הגזול. אז הגמרא בהמשך תגיד את דבריו של שמואל שסובר שבאמת כן יוצא מדי חובה בלולב גזול, אבל לפני כן הגמרא מביאה תירוץ, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, באמת לולב גזול פסול בכל ימי חג הסוכות. למה? משום דאב עלי מצווה שלא הייתה באה לקיים אותה, אלא היא באה רק בעבירה, על ידי גזל ומצווה שבאה בעבירה פסולה, שנאמר, הנביא מלאכי נותן מוסר שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל. תגידו, אתם רציניים? הוא אומר לעם ישראל. אתם מביאים קורבנות? כאלה קורבנות אתם מביאים לבית המקדש, אתם לא מתביישים? והבאתם גזול? ואת הפיסח? טוב, מגיע ליד בית מקדש, אתה רואה בני האנשים בלי בושה, מביאים קורבנות, בהמה, בלי רגל. זה מביאים קורבן לקדוש ברוך הוא ואת החולה? זהו, זה מוסר. תהיו רציניים, תביאו קורבנות, תבינו לפני מי אתם מביאים את הקורבן הזה. זה לא אתה מביא, אתה עושה טובה לצאת ידי חובה. כמה שזה כואב המוסר הזה. הרי התפילות שלנו היום זה במקום קורבנות. אומר הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו ניגשים לתפילה? איזה מין תפילה אנחנו מביאים? גזול? תפילה חסרת רגל? בכל אופן, הפסוק משווה בין גזול לבין בהמה בלי רגל. גזול דומיה דפיסח. מה פיסח? לטלי תקנת. לעולם הוא לא ירפא מהמום הזה. לא יכול להיות שיצמח לו פתאום רגל. זה מום קבוע. אף גזול לטלי תקנת. אין תקנה לקורבן גזול. למה שיהיה תקנה לקורבן גזול? יש דבר שמובא במסכת בבא קמא. זה נקרא קנייני גזלה. לא יאומן כי יסופר. אחד שנחשף לזה פעם ראשונה, זה דבר מאוד מפתיע. אדם גזל חפץ מחברו, יש מציאות שהוא קנה את החפץ. ועל פי דין תורה, חברו לא יכול לתבוע ממנו, תחזיר לי את החפץ שגזלת. כי הגזלן יכול לטעון, שמע, זה שלי. מה זאת אומרת, זה שלי? כן, אני חייב לשלם לך תמורה. גזלתי לך חפץ בשווי 100 דינרים, כך 100 דינרים. לא, תחזיר לי את הרכב. מה פורש כך 100 דינרים? לא, יש מושג כזה שאדם קנה גזלה. דבר מאוד מפתיע בדיני תורה. איך קונים? אז יש בזה... זה מתחיל עם ייאוש, כשהנגזל, זה שגזלו ממנו התייאש. זה לבד יש ויכוח בין האמוראים במסכת בבא קמא, סמך וב, סמך זין, סמך ח', שם באזור ההוא. האם ייאוש לבד כבר נחשב קניין, והגזלן קנה את החפץ, בעצם זה שהנגזל התייאש. יש דעות שסוברות, לא. צריך שינוי רשות, דיינו שלא הגזלן עצמו ישתמש בזה, אלא שהוא יעביר את זה למישהו אחר. או יש מקרה שנקרא שינוי מעשה, שהוא ילך ייקח את החפץ הזה, ויבנה איתו משהו, למשל ייקח קורה, יבנה איתה בניין, היא כבר הפכה להיות חלק מהבניין. יש מה שנקרא שינוי שם, זה היה למשל ענף, והוא עשה אותו לעדס, למשל, אז זה כבר נהיה שם אחר, הוא שינה את השם שלו. אז זה גם כן סוגים שקנייני גזלה. נראה פה מדברי רשי שהדעה של הגמרא פה סובר שייאוש לבד כבר קונה. אז אם כן, אומרת כאן הגמרא, שגזול אין לו תקנה. גם אם הבעלים התייאשו, והגזלן קנה את הלולב, הוא לא יוצא בזה ידי חובה. זה כמו פיסח, זה כמו בהמה בלי רגל, שאין לה תקנה. לא שנה לפני ייאוש ולא שנה לאחר ייאוש. ככה מדברים עדיין על קורבן, כן? אז הקורבן פסול להקרבה. ואותו דבר, כמובן, לעניין לולב, כמו שמיד נראה. אומרת הגמרא, בשלמה, כשאדם רוצה להקריב קורבן גזול לפני ייאוש, למה הוא פסול? כי התורה, תחילת ספר ויקרא, שזה ספר הקורבנות, כותבת, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שזה צריך להיות משלכם, אמר רחמנא ולבדידי הוא, לפני שהבעלים התייאשו, הגזלן לא קנה את הגזלה, אלא לאחר ייאוש, למה הגזלן לא יכול להקריב את הבהמה כקורבן? הקניה בייאוש, הרי הוא קנה את הקורבן על ידי ייאוש של הבעלים, וזה שלו עכשיו, אלא לאו, למה הוא לא יכול להקריב את זה קורבן? משום דאבלי מצווה באה בעבירה. אותו דבר גם, אי אפשר להשתמש עם לולב גזול, גם בשאר ימי חג הסוכות, כי זה מצווה הבאה בעבירה. בעניין זה, ואמר רבי יוחנן משום אותו רבי שמעון בן יוחאי שהזכרנו קודם, מאי דכתיב, אומר הקדוש ברוך הוא בספר ישעיהו, כי אני השם אוהב משפט. זה כן, אבל יש דבר אחד שאני שונא. אני שונא גזל בעולה. אני שונא שאדם מביא קורבן עולה מגזל. נשאלת השאלה, אצל הקדוש ברוך הוא זה משנה, אם הכבש הזה שייך לראובן, או שהוא שייך לשמעון, הרי גם מה ששייך לראובן וגם מה ששייך לשמעון שייך לקדוש ברוך הוא. אז מה זה משנה אם אני מביא קורבן של שמעון, מה זה משנה אם ראובן מביא קורבן של ראובן, או שמביא את הקורבן מהנכסים של שמעון. אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך גזל, כי כל, מלוא כל הארץ כבודו, הכל של הקדוש ברוך הוא. אלא, משל, למלך בשר ודם, כמו המלכים של פעם, שאת המכס היו נותנים לקופה הפרטית של המלך, זה הופך להיות הרכוש שלו, שהיה עובר על המקום שבו גובים את המכס, על בית המכס, שם בבקרת גבולות או משהו כזה. אמר לעבדיו, קנינו שעון מותג, קנינו סיגריות, קנינו משקאות חריפים, תנו מכס, תעברו מה שנקרא, אם אני זוכר טוב, בשער האדום, לא בשער הירוק, תעברו דרך איפה שמשלמים מכס. אמרו לו, תנו מכס למוכסים, אמרו לעבדים, מה זאת אומרת, אתה מוציא כסף מכיס אחד ושם את זה בכיס השנייה? לאן המכס הזה הולך? ועלו כל המכס, בסופו של דבר, משלשלים אותו לקופה שלך, כולו שלך הוא. למה אתה משלם מכס? אמר להם, אני רוצה ללמד את האזרחים, דוגמה אישית. ממני ילמדו כל עברי דרכים לשלם, ולא הבריחו עצמם מן המכס. עד כאן המשל והנמשל. אף הקדוש ברוך הוא אמר, אני השם אוהב משפט, אבל אני שונא גזל בעולה. אני לא רוצה שתביאו לי קורבן עולה מבהמה שנגזלה. אפילו שהבהמה שנגזלה הייתה שייכת אליי והיא נשארת שייכת אליי, מה זה משנה בעצם אם זה גזול או לא גזול? ממני ילמדו בניי ויבריחו עצמן מן הגזל. תמר נמי, דעה נוספת שאמרה, מה הסיבה שלולב גזול פסול בכל ימי חג הסוכות? אמר רבי עמי, כמו שאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, יבש פסול מפני שאין אדר, ואיך שרשי ביאר הכוונה שזה לא וענווהו, זה לא נאה, והסיבה שגזול פסול כל שבעת ימי החג, משום דאב עלי מצווה הבאה בעבירה, אז יש פה מצד אחד את רבי יוחנן, מצד שני את וביחד איתו רבי עמי, ששניהם סוברים שהסיבה למה לולב גזול פסול לא רק ביום הראשון, אלא גם בשאר ימי חג הסוכות, מכיוון שזה מצווה הבאה בעבירה. כאן מביאה הגמרא את דעתו של שמואל. הוא פליגה דרבי יצחק, דמר רבי יצחק ונחמני אמר בשם שמואל. מה דעתו של שמואל? לא שנו שלולב גזול פסול, אלא ביום טוב ראשון. באמת, כי שם כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון, רק ביום הראשון צריך להיות משלכם. אבל ביום טוב שני והלאה, מתוך שיוצא בשאול, כן, אם אדם אין לו ארבעת מינים מהודרים, הוא רוצה לקחת את ארבעת מינים של הרב, דרך כלל יש לו ככה ארבעת מינים מהודרים, הוא יכול לצאת ידי חובה בארבעת מינים שלו, ולברך על זה, בארבעת מינים של הרב, או של מישהו אחר. הוא רואה מישהו שיש לו ארבעת מינים ככה מהודרים, כמו שצריך, אז ביום הראשון, עדיף שיעשה על שלו. או שחברו, אנחנו נראה בהמשך, חברו יכול לתת מתנה את הארבעת מינים שלו, על מנת שיחזיר. על מנת שהמקבל יחזיר את זה בחזרה. דרך לא נכנס לזה כרגע, אבל בכל אופן, ביום הראשון אדם צריך ליטול ארבעת מינים שבבעלותו. בשאר ימי החג, הוא לא לוקח ארבעת מינים שבבעלותו. גם שאול אפשר לצאת ידי חובה. היינו הולכים שליחי חב"ד בכל העולם, והם מזכים יהודים במצוות ארבעת מינים. איך אפשר? לא צריך להקנות את זה ליהודי שבא לנענע את ארבעת מינים. יכול לנענע בארבעת מינים גם מישהו אחר, בשאר ימי חג הסוכות. אז מתוך שהוא יוצא בשאול, יוצא נמי בגזול. כי מאיפה לומדים שלא יוצאים בארבעת מינים שאולות? לומדים את זה מזה שכתוב לקחתם לכם, משלכם. זה נאמר דווקא ליום הראשון. בשאר הימים לא נאמר לכם משלכם. אז אפשר לקחת שאול, אומר רבי, אומר שמואל, אפשר לצאת ידי חובה גם בגזול. כמובן שלכתחילה, ודאי, שלא ראוי לעשות דבר כזה, אבל בדיעבד הוא יצא ידי חובה. מקשה הגמרא על דבריו של רבי יצחק בר נחמני בשם שמואל. איך אתה אומר שמותר, שאדם שנוטל ארבעת מינים, במקרה שלנו לולב, גזול בשאר ימי חול המועד סוכות, יוצא ידי חובה. מטיב רב נחמן בר יצחק. לולב, כתוב במשנה, לולב הגזול והיבש, גם גזול וגם יבש, פסול. זאת אומרת, לולב הגזול פסול. ושאול, לא כתוב שהוא פסול. כתוב כאן לולב השאול פסול? לא כתוב. מה תדייק מפה? השאול, לולב שאול כשר. מתי כשר? אימת. אילמה ביום טוב ראשון של חג סוכות, גם לולב שאול, לא יוצאים בו ידי חובה. הכתיב הוא לקחתם לכם ביום הראשון, זה צריך להיות משלכם. והי, כשזה לולב שאול, לאו דידי, זה לא של השואל, הוא בפסול. אלא לאו, מדברים פה ביום טוב שני והלאה, בימי חול המועד. ועל זה אומרת המשנה לולב הגזול, רק הוא פסול, אבל שאול כשר. קטן גזול פסול, אתה רואה מפה שהגזול פסול בשאר הימים. וביום הראשון גם גזול וגם שאול פסולים. ומי היום השני והלאה רק גזול פסול. אז קשה על שמואל שאמר שמהיום השני והלאה גם גזול וגם שאול כשרים. לפי דעתו של שמואל אין הבדל בין גזול לשאול. שניהם ביום הראשון פסולים ובשאר הימים כשרים. אז למה במשנה כתוב רק גזול פסול? אמר רבא, לעולם המשנה מדברת ביום טוב ראשון. אז תקשיב, מה זאת אומרת? למה כתוב רק לולב הגזול פסול? תגיד גם לולב השאול. ולא מבעיה כמה, לא צריך להגיד שלולב השאול פסול. בזה שכתוב גזול, אני מבין כל שכן, כל שכן שאול. לא מבעיה כמה. לא מבעיה שאול, שהוא פסול ביום הראשון, דלאו דידי הוא. זה לא שלך, איך תצא בזה ידי חובה? כתוב לכם, מי שלכם. אבל גזול, אימה, הייתי אומר, סתם גזלה, כשאדם גוזל, מה זה נקרא גזלה? יש גזלה ויש גניבה, מה ההבדל? גזלה, זה כשמגיע הבן אדם, מראה את עצמו בפרהסיה וגוזל, בלי פחד. מגיע בדרך כלל חמוש בכלי נשק וגוזל, פוחדים להגיד לו מילה. כשבן אדם גוזל מול הנגזל, והנגזל לא הלך והוציא מידיו, את הגזלה, זה אומר שהוא התייאש. לכן סתם גזלה יאוש בעלים. אז לפי הדעה של הגמרא כאן, יאוש לבד כבר קונה. אז אם כן זה שלו. אז הייתי חושב שגזול כשר גם ביום הראשון. כדידי דמי, לא חסר בלחם, כמה שמלה נתנה של המשנה, שכל עוד שלא שמענו שהבעלים אומר, אוי וואי, לחיסרון כיס, כמה שילמתי על הלולב, זה לולב דרי, זה לולב מאוד טוב, חיפשתי את זה בשוק, שעות על גבי שעות עד שמצאתי את הלולב הזה, איזה חבל שהפסדתי את זה, אתה רואה שהוא התייאש, מה מילים אחרות, לא משנה, אתה אומר מילים של יוש, אז, רק אז אנחנו אומרים שהוא כבר קנה את הגזלה. אבל כל זמן שלא שמענו שהוא אומר וואי לחיסרון כיס, אז יכול להיות שזה שהוא לא הלך מול הגזלן, כי הוא ראה שהגזלן הזה עכשיו חמוש. מה בסדר? רשמתי את הפרטים, נגיש תלונה מסודרת במשטרה, יבואו, ייקחו את זה ממנו. זה לא אומר שהוא התייאש, ולכן הלולב הגזול פסול עד שנשמע במפורש שהבעלים התייאשו. ספרת הגמרא, אמר לו רב הונה, נתן הוראה, לאן הוא אבנקרי, הכוונה רוכלים שרוכלים בדברים זולים. כנראה שבזמנם הרוכלים היו עוסקים במחירת ארבעת מינים. ביום ברוך השם, אכשר דרה מה שנקרא. היום הסוחרים הכי עשירים עוסקים בארבעת מינים. הכי עשירים, או על כל פנים אנשים עמידים עוסקים בשוק של ארבעת מינים. ובכל אופן אז היה אנשים שהתעסקו בדברים זולים יותר. הם אלה שמכרו את ההדסים. כנראה שזה היה די זול. כנראה לכולם היו שדות והיו לבד יכולים לגדל את כל הארבעת מינים. בכל אופן הוא אומר להם, כזבניתו אסה, כשאתם הולכים למכור לאנשים הדס, למצוות לולב, אם אתם לוקחים את זה מעובדי כוכבים, תיזהרו, לא תגזזו האתון, אל תגזזו מהעצים את ההדסים בעצמכם, אלא תיתנו להם, שיתנו לכם את השירות הזה, לגזזו האינהו, אותם עובדי כוכבים הם אלה שיגזזו, ויאבו לכו, הם ייתנו לכם את ההדסים גזוזים, מה זה משנה אם הם גוזזים או שאתם תגזזו, מה הייתה מה? כי סתם נוכרים, גזלני ארתנינו, באותו זמן, העובדי כוכבים היו גוזלים קרקעות, הם היו בחזקת גזלני קרקעות, אז חוששים שמה הקרקע שעליה ההדסים גדלים, נגזלה מישראל. ואם תשאל, אז מה אם הם גזלו? הפרוש הזמן, זה לא בסדר, אבל עכשיו, מן הסתם, אחרי שאנחנו בעצמנו כבר לא זוכרים שהם גזלו אפילו, אתה אומר, סתם הם בטח גזלו, אבל אתה בעצמך לא זוכר שהם גזלו, כנראה שבינתיים הבעלים הספיקו להתייאש. אז מה הבעיה? הבעיה היא, וקרקע אינה נגזלת, בכלל. ואם כן, לא מועיל ייאוש. גם אם הבעלים התייאשו, זה עדיין ברשותם. ואם ככה, ברגע שאתם תגזזו, היהודים יגזזו את ההדסים, אז יוצא שבאותו רגע יחול הייאוש של הבעלים הישראל על ההדסים, כשהם תלושים. והייאוש היה ברשותכם. והוא סבר שייאוש לבד לא קונה. צריך גם שינוי רשות. אילכך, לגזזינו אינהו. שהעובדי כוכבים הם אלה שיגזזו את ההדסים מהעץ. כי היחיד אליה וייאוש בעלים בידי יהודית הוא. שהייאוש של הבעלים יהיה בידיים שלהם אחרי שהם תלשו את ההדסים. וכשהם יעבירו את זה אליכם, ושינוי הרשות בידייך הוא, שינוי רשות יהיה בידיכם, ואז קניתם את זה ואתם יכולים לצאת בזה ידי חובת מצווה מן המובחר. כך מבאר רש"י בהסבר אחד. הסבר אחר הוא אומר, שלפי דעתו של רב הונא, גם ייאוש לבד קונה. רק מה? כדי שזה לא יחשב מצווה הבאה בעבירה, כדאי שלא זה שאצלו היו ההדסים בזמן שהבעלים התייאשו, הוא יהיה זה שיקיים את המצוות נטילת לולב עם ההדסים האלה, כי זה מצווה הבאה בעבירה. אם מעבירים את זה למישהו אחר, מישהו אחר כבר אין לו את האיסור של מצווה הבאה בעבירה, כשהוא משתמש עם ההדסים האלה. ואז אתם מרוויחים שתוכלו לצאת בזה ידי חובה. שואלת הגמרא, רגע, ואם הסוחרים הם אלה שיגזזו את ההדסים, אז הייאוש יהיה ברשותם, וכשהם ימכרו את זה לאחרים, יהיה אצל האחרים שינוי רשות, ואחרים יצאו בזה ידי חובה. סוף סוף, כי גזזו הוונקרי, שהם בעצמם יגזזו היהודים, להווה ייאוש בעלים בידיו, באמת, יהיה בידיים שלהם הייאוש בעלים, אבל כשהם ימכרו את זה לאחרים, ושינוי הרשות בידם של הקונים, אז הם יוכלו לצאת בזה ידי חובה אותם קונים. אומרת הגמרא, אתה צודק. באותם הדסים שהם מוכרים לאחרים, הם יכולים לתת, יכולים בעצמם לקצוץ את ההדסים. מה שאמר להם רב הונא, שיתנו לעובדי כוכבים לקצוץ בשבילהם, זה לא צריכה באושן עד הוונקרי גופיו. מה שהם מתכוונים, הסוחרים, לצאת ידי חובה בעצמם, על ההדסים שהם הולכים לאגוד עם הלולב של עצמם, ההדסים האלה שיתנו לעובדי כוכבים לקצוץ בשבילהם, ושלא יקצצו את זה בעצמם. כדי שעובדי כוכבים בידיהם יהיה הייאוש, וכשהם יעבירו את זה לוונקרי, לאותם סוחרים, אצלם כבר יהיה גם שינוי רשות. שואלת הגמרא, יכולים אותם סוחרים לקצוץ בעצמם גם את ההדסים שהם הולכים לקחת לעצמם? אז אתה שואל, הרי לא יהיה פה שינוי רשות. בסדר, יש עוד שני אופנים לעשות קניין, גזלה, או על ידי שינוי מעשה, שאתה משנה את ההדסים ואתה הופך אותם להיות חלק מהאגודה של ארבעת מינים, או על ידי שינוי השם, שבהתחלה קראו לו הדס, ועכשיו יקראו לו שנה, כך קראו פעם לארבעת המינים ביחד, זה נקרא שינוי השם, זה מה שהגמרא שואלת. קודם כל היא שואלת ולקנו בשינוי מעשה, שיקנו את ההדסים, שהם עצמם יקצצו את ההדסים מהאילן של ההדסים, ויאגדו את זה ביחד עם כל, הארבעת, עם כל שלושת המינים, עם הלולב והערבות, ואז יש פה שינוי מעשה. עונה הגמרא, כל זה שהאגודה שעוגדים את המינים ביחד, יש בה משמעות של שינוי מעשה, זה רק אם אנחנו חייבים לאגוד אותם ביחד, אז יש משמעות לזה שהם לא היו אגודים, ועכשיו הם כן אגודים. אבל הכסבר רב הונא, שכדי לקיים מצוות נטילת לולב, אין צריך אגד, הוא יכול לקחת את ארבעת מינים כשהם לא אגודים, אלא פשוט מאוד להצמיד אותם זה לזה, זה מספיק. וגם אם תמצא לומר שלפי דעתו לולב כן צריך אגד, אבל זה לא נחשב שינוי מעשה כשהוא אגד אותם יחד, כי הוא יכול לפרק את האגודה, ואז כל אחד יהיה בנפרד. זה שינוי החוזר לבריאתו, הוא ושינוי החוזר לבריאתו, לפי דעתו לא שמי שינוי, זה לא נקרא שינוי. לכן הכי טוב שיש שינוי רשות, לכן שיתנו לעובדי כוכבים לקצוץ, והם יהיו אלה שהרשות תעבור אצלהם. שואלת הגמרא ולקניוע בשינוי השם, אותם סוחרים יכולים לקצוץ את ההדסים, ואז יהיו שיהיה ברשותם, והשינוי יהיה שינוי השם, איך? דמעיקרא, כשההדסים הם בפני עצמם, אבל לאסה, קוראים לזה הדס, והשתא, אחרי שהוא יאגוד אותם יחד, אושנה, גורס רש"י קראו לה, יקראו לזה אושנה, על שם, אומר רש"י, שרגילים לאוגדם, לאושנה בחג, אז היו קוראים לכל המינים יחד אושנה, אז זה השתנה השם שלו, ושינוי השם קונה ביחד עם יוש, ובכל אופן לפי כל, ביחד עם יוש הוא קונה לפי כל הדעות. מתרצת הגמרא, זה לא נקרא שינוי השם, כי מעיקר הנמי לאסה, הדס, כבר בהתחלה אושנה קראו לי, כי היו רגילים לקחת הדס, בשביל מה, מה יש לך לעשות עם הדס? רוב ההדסים היו לוקחים אותם למצוות ארבעת מינים, לכן כשההדס היה בפני עצמו, כבר קוראים לו, כבר קראו לו אושנה, אז לכן אין פה שינוי השם. אז ההיצעה הכי טובה, זה ההיצעה שנתן רבונה, שיתנו לעובדי כוכבים לקצוץ את ההדסים מהאילן, ואז אצלם יהיה הייאוש, ואז האבן קרה, כשהם יקחו את זה, יהיה פה גם שינוי רשות, ויוכלו לצאת בזה ידי חובת מצוות ארבעת מינים, ועד כאן דף למד. לסיום, כדאי לומר שדף למד מתחילים פרק לולב הגזול, שעוסק בדיני לולב וארבעת מינים. כל ארבעת המינים נקראים בשם אחד לולב, כמו שמברכים, אשר הקדישנו מצוותיו וציוונו, לא אומרים על נטילת אתרוג, לולב, הדסים וערבות, אלא רק לולב. כל ארבעת המינים קוראים להם לולב. ומדף למד מתחילים דיני לולב. אז הסימן טוב לזכור שמדף למד והלאה עוסקים בענייני ארבעת המינים, ונחזור שוב עד כאן השיעור על דף למד.